אנחנו בפרק י"ח. פרק י"ח. קרב ונגע וניגש. אנחנו בשיתופי השמות. שלושה השמות הללו, כלומר קריבה ונגיעה ונגישה. יש שהם עניין המגע וההתקרבות במקום. ברור שהתקרבות במקום זה מניח גשמיות, כי הרי מקום, לפי התפיסה של הרמב״ם לפחות, זה מחובר באופן עצמי לחומר. אין מקום בלי חומר. אז אם יש נגיעה במקום, הכוונה זה חומרי. ויש שם עניין התחברות הידיעה במודע, או בנודע, אם תרצו. כלומר, נדמה לקרבת גוף לגוף. פירוש הדבר, שהדבר, למשל, דבר שהוא רחוק מן ההבנה שלי, או דבר שהוא קרוב להבנה שלי. יש ביטויים כאלה. אני מתקרב לזה. מה זה מתקרב? זה לא פיזי, אלא זה שכלי, רגשי. כן? יש שלבבות קרובים זה לזה, קירוב לבבות. כן? אז קירוב לבבות זה לא שפתאום עשו השתלה, אלא שיש הבנה בין האנשים. עניין קריבה הראשון, והוא ההתקרבות במקום, למשל, כאשר קרב אל המחנה. על מי זה נאמר? על משה. משה, שיורד מן ההר, הוא קרב אל המחנה, ואז הוא שומע את כל העם ברעו. ופרעו הקריב, זה בקריאת ים סוף. שאלה, למה הוא מביא את הפסוק המוקדם בסוף? למה הוא התחיל עם הירידה של משה מן ההר, כאשר קרב אל המחנה, ורק אחר כך מביא את הפסוק ופרעו הקריב? מוזר, לא? אני, אם כבר הייתי מביא את הפסוקים, הייתי מביא אותם לפי הסדר בתורה. גם בזה צריך להתבונן. נראה שהרמב״ם חשוב לו, קודם כל, כל הדברים שמסביב לנושא ההתגלות. ההתגלות בסיני היא כוללת גם את ירידת משה מן ההר, ולכן זה יותר מרכזי אצלו, מאשר נושא שהוא מלחמה בפרעו וכדומה. והנגיעה, עניינה הראשון, מגע גוף בגוף, ותגע לרגליו, ויגע על פי. כלומר, דיברנו עד עכשיו על קריבה, ועכשיו אנחנו מדברים על נגיעה. אז יש קודם כל נגיעה גופנית, ותגע לרגליו, ויגע על פי. ועניין, ושימו לב שפה זה כן הלך לפי הסדר, אחד פסוק בשמות, השני בישעיהו. ועניין נגישה, עכשיו אנחנו אומרים גם על הביטוי השלישי, קרא, נגע, נגש. הראשון, גישת אדם אל אדם ותנועתו כלפיו, ויגש אליו יהודה. זאת אומרת שיהודה נגע ביוסף. והעניין השני של שלושה שמות הללו הוא הגעת ידיעה ומגע השגה, לא מגע מקום. מן הנגיעה נאמר בעניין הגעת הידיעה, כי נגע אל השמיים משפטה. זאת אומרת שבשמיים התייחסו לדבריה. לא, לא כתוב, ולא קרב. לא קרב, שם דווקא זה קריבה גופנית. כן, ומן הקריבה נאמר, והדבר אשר יקשה מכם, תקריבון אליי. כאילו יאמר, תודיעוני אותו. הרי שהיא משמשת בידיעת מודע. ומן הנגישה נאמר, ויגש אברהם ויאמר. האף תספה צדיק עם רשע. אז מה זה ויגש אברהם? הוא לא זז ממקומו, והוא היה במצב החזון והתרדמה הנבואית כמו שהתבאר. אגב, זה מעניין מאוד, זה בפרשה של... הפרשה הזאת יש מחלוקת קשה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. מה היה מצבו, מה מצבו של אברהם באותו אירוע? שזה היה ממשי, פיזי, או במראה הנבואה. כן, שפרשת וירא. וירא אליו השם בלוני ממרא, ועשה מהבינה שלושה אנשים. מה זה השלושה אנשים האלה? לפי הרמב״ם, שלושה אנשים האלה זה התפרטות של וירא אליו השם. כלומר, זה חזון. ולכן גם הוויכוח של אברהם עם הקדוש ברוך הוא, כל זה בחזון, ובעצם מי שהיה בא לראות מה שקורה, היה רואה את אברהם ישן. ואילו לפי הרמב״ן, כל זה מלאכים שהתגשמו, שתפסו צורת בן אדם, ואכלו ושתו ממש. את מחלוקת כותבית. פעם דיברנו על זה. כן, יש מדרשים, והשאלה, אבל מה הפשט? מה באמת קרה שם? כן? כלומר, אתה אומר שהרמב״ם לא מכיר את המדרש. ככה אתה אומר? תראה, בספר הזוהר יש שני הפירושים, מה אני אעשה? חוץ מזה שכבר בשיעורים על ספר בראשית הוכחנו בעוניינו שמי שצודק זה הרמב״ם. ולמרות כל הקושיות של הרמב״ן על זה, אבל לא ניכנס כזה, כעת לזה, רק רציתי להזכיר, כלומר, מה שאומר כאן הרמב״ם, שויגש אברהם זה לא נגישה פיזית, זה נתלה בהבנה כוללת, שכל כל הפרק הזה הוא במראה הנבואה. יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני. מה המשך הפסוק? וליבו רחק ממני. עכשיו, כמו שלב רחוק זה רחוק לא פיזית, כך גם ניגש העם הזה בפיו, ניגש כוונה התפלל. כלומר, עושה כאילו, אומר כל הטקסט של הסידור, אבל הוא לא מתכוון. כן? ניגש העם הזה. אז זה גם לשון רוחני. אם כן, כל לשון קריבה או נגישה, צריך להוסיף גם או נגיעה, שתמצא שנאמרו בספרי הנבואה בין השם מתעלה ובין אחד מן הנבראים, הם כולם מן העניין הזה האחרון. כי אין השם מתעלה גוף, כמו שהתבאר לך במאמר זה, ואין הוא יתעלה נוגע ולא קרב בדבר, ולא שום דבר מכל הדברים יקרב לו או ייגע בו חלילה, כי בהסתלק הגשמות הסתלק המקום ותבטל כל קריבה ומגע או ריחוק או חיבור או פירוד או משישה או סמיכות. ואיני חושב שיהיה לך ספק או פקפוק באומרו קרוב השם לכל קוראיו, קרבת אלוהים יחפצון, קרבת אלוהים לטוב, שכל אלו קרבת ידיעה. כמו השגה מדעית, לא קרבת מקום. כלומר, השגה מדעית, השגת הידיעה. נכון. כן, כל אלו הם לא קרבת מקום, הם קרבת ידיעה, כלומר השגה מדעית. כלומר, אין לך, אין ספק שאתה תבין את זה כך. כך אומר הרמב״ם. הבנת? טוב. וכן אמרו, קרובים אליו. איפה זה כתוב? מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כשם אלוהינו. אז זה קרובים אליו, לא קרבת מקום. קרב אתה ושמע. מה? דווקא קרב אל המזבח זה קרבת גוף, זה קרבה פיזית. כן? אבל מה שכתוב קרב אתה ושמע, קרב אתה ושמע, שמה זה קרבה רוחנית. וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו. הכוונה שהוא השיג מה שהם לא השיגו. אלא אם כן, תרצה לפרש מה שנאמר במשה וניגש, שהוא יקרב אל המקום מן ההר, אשר שרת בו השכינה, כלומר כבוד השם, הרשות בידיך. כלומר, מה שהוא אומר, שכל מה שנאמר בהר סיני, ויעל משה, וירד משה וכו', כל הדברים האלה ניתן לקבל אותם גם במשמעות פיזית, ברגע שלא מדברים על הקדוש ברוך הוא, אלא על הכבוד. הכבוד יש לו כן מקום. כן, מה זה הכבוד? המקום שבו משיגים ידיעת אלוהות. כלומר, יש הגיעה למקום איזה גורם, המקום גורם. אך תפוס את הכלל שאין הבדל בין שיהיה האדם במרכז הארץ או במרומי הגלגל התשיעי, אילו היה הדבר אפשרי, הרי אינו רחוק מהשם כאן ולא קרוב אליו שם. אלא הקרבה אליו יתעלה היא בהשגתו, והריחוק ממנו למי ששחל בכך. כלומר, זה לא משנה באיזה מקום פיזי הוא נמצא, אם הוא נמצא בגלגל התשיעי, לו היה הדבר אפשרי, או שהוא נמצא בלב הארץ. בכל מקום יש אפשרות או לדעת את השם, ואז להיות קרוב אליו, או לא לדעת את השם, להיות רחוק ממנו. כן. מה השאלה? מה?
שאומר, כי בהסתלק הגשמות, הסתלק הסתלק המקום ותבטל כל קרבה ומגע או ריחוק או פירוק. עכשיו, לפי היגיון ברור שמדברים על השם, אז אי אפשר להגיד במושגים, אי אפשר להסביר את זה במושגים גשמיים.
נכון.
עכשיו, זה הוכחה כאילו פנימית לטקסט עכשיו.
מה זאת אומרת? זה הוכחה פנימית לטקסט, מה אתה מתכוון?
זאת אומרת, אם אני קורא פסוק, אז יש כאלה שמסתכלים על זה, יש מחוץ לתורה, אנשים שמסתכלים על זה בתור, באמת התכוון כך, שמגשימים את זה.
לא הבנתי. אדם שלא נאמן ליהדות, זה מה שאתה מתכוון? ואז הוא קורא את הטקסט, והוא שואל את עצמו מה הטקסט מתכוון. אז אתה אומר שאדם כזה בהכרח יבין שהמחבר המקראי מייחס מקום פיזי לקדוש ברוך הוא? לא חייבים. כלומר, זה בדיוק מה שהרמב״ם בא לשלול. הוא אומר, הנה, אתם רואים שמצאנו אפילו בין בני אדם קרבה לא במובן הפיזי. אז אם אני מוכיח לך שגם הכתוב סובר שאין להקדוש ברוך הוא מקום פיזי, מתבקש מזה שכשמדובר על קרבה וריחוק, זה מדובר על דברים מוכנים, זה דבר רגיל.
השאלה שלי
זה הוכחה חד משמעית. בוודאי, זה חד משמעית. אם אתה תוכיח, זה לא הוכיח, הוא לא הביא את הוכחה. אם אתה תוכיח שלדעת המחבר המקראי יהיה אשר יהיה, אין לאלוהים גוף, אז ממילא יתבקש מזה, ייגזר מזה, שכל המקומות שדובר על קרבה, שהם לא יהיו גשמיים. למה שהיא לא תתקפה? אתה שואל אותי מה אני חושב, אני שואל אותך מה אתה חושב. זאת אומרת, אתה צריך לחשוב האם מה שאני אמרתי הוא הגיוני בעיניך או לא.
אני חושב שאם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, שוודאי
הטקסט לא כזה... אז צריך, קודם, השאלה היא, אבל עוד לא פגשת את הראיות של הרמב״ם לגבי הטקסט המקראי עצמו. לגבי העמדה שלו, לגבי הגשמות. בסדר? לא, הוא אומר אני אוכיח לך בהמשך, הוא עוד לא אוכיח.
אז זה לא חלק מן...
לא, ודאי שלא. הוא אומר, הרי יש שתי משמעויות למילה קרב בעברית. משמעות אחת גשמית, השנייה רוחנית. עכשיו, אני טוען, אומר הרמב״ם, שכל מקום שזה כתוב ביחס לשם מתעלה, זה רוחני. מניין לי, מאחר והכתוב סובר שאין הקדוש ברוך הוא גוף, כפי שיוכח בהמשך, ממילא נגזר שמקומות שכתוב קרב זה לא גשמי. הבנת? זאת אומרת שההוכחה עוד לא סופקה. אבל בהנחה שהיא תסופק, אז מתבקש מה שאומר הרמב״ם. הבנת אותי?
אז כרגע זה מתפרש לשתי פרשת לשני פנים.
במידה, ואנחנו, וההוכחה שיביא הרמב״ם בהמשך תשכנע אותנו, אז זה גם ישכנע אותנו שהמילה קרבה פה ביחס לאלוהות היא לא גשמית. זה הגיוני מה שאני אומר? בסדר. אבל מה ההוכחה שבאמת הכתוב לא סובר את הגשמות? זה יבוא בהמשך. כן, בבקשה, אדוני. אין מקום בלי חומר. כן, זו דעת הרמב״ם, נכון.
יש
מקומות שהם
בלי מקום,
כן. אתה אומר יש מקום בלי חומר?
כן. אנחנו קוראים
כבוד
השם מקומו, מקומו של הקדוש ברוך.
אומר. רגע, מה שאתה אומר. זה לא קשור למוגבל או לא מוגבל, זה עניין של מה המשמעות של המילה, לפעמים אותה מילה יש לה משמעויות שונות. מה שהרמב"ם אומר, שיתבטל המקום בהתבטל החומר, הוא מקווה להתבטל המקום המרחבי בהתבטל החומר, וזה הוא צודק. ברוך כבוד השם במקומו, זה לא מקום מרחבי. זה אותה מילה, אבל היא משמעות אחרת. אתה מבין אותי? כן או לא? בטוח? בטוח? בסדר, אוקיי. זאת אומרת שלאותה מילה יכולות להיות משמעויות שונות. ברור? כשהוא אמר שבהיבטל החומר יתבטל המקום, הוא מתכוון למקום המרחבי. בסדר? בסדר, הרבה פעמים רואים את זה שיש בעברית מילה שהיא נשמעת אותו דבר, אבל היא מציינת שני דברים שונים. למשל, המילה מקום. תהיתי? בובו. כן, בסדר. גם למשל המילה כוס, למשל. המילה כוס מציינת כלי לקיבול נוזלים, אבל היא גם מציינת ציפור חורבות. כן? הייתי, דמיתי לקראת מדבר, הייתי כחוס חורבות, אז כוס שמה זה לא בכלל לא כלי קיבול לנוזלים. אז גם המילה מקום, אף על פי שזה אותם אותיות מם, קוף וו מם, אבל זה משמעות אחרת לגמרי. בסדר? כן, בבקשה. מדוע הרמב״ם לא התחיל מראש עם זה שלפי המקרא אין גשמות? למה הוא לא הביא את ההוכחה הזאת? ואחרי זה, ממילא ייגזר מכל מה שיש לגזור לגבי המילים. טוב, יש לרמב״ם דרך מיוחדת בכתיבת הספר. והיא להעלות את האדם על ידי רמיזה. כן? אז הוא מעדיף רמיזות מאשר דברים מפורשים, והדרגתיות על פני נתינת האמת באופן ישיר, או כפי שהוא אמר, כי רצוני שיתגלה לך האמת בדרכיו ולא במקרה. בסדר? לפי הדרכים המובילים אל האמת, ולא באופן מקרי שבמקרה פגשת את האמת ברחוב. כי אז ההבדל הוא האם תהיה ידיעה או גם השגה. כן, כפי שדיברנו כבר בהתחלה, קושיית הרלב"ג על מעשה מרכבה של הרמב״ם. הרי במאמר שלישי, הרמב״ם מסביר את מעשה מרכבה של יחזקאל, נכון? כשהוא מסביר את מעשה מרכבה של יחזקאל, הוא עושה כל מיני רמיזי רמיזות, מתחיל משפט ולא גומר אותו, ואומר את ההפך וכו' וכו'. שואל הרלב"ג, מה אתה עושה מזה עניין? הרי כל מה שאתה כותב, זה כתוב שחור על גבי לבן, במטאפיזיקה של אריסטו. אז כל אחד שירצה להבין את המרכבה, יקרא את המטאפיזיקה, וידע למה אתה עושה כאלה דאווינים. עד כאן קושיית הרלב"ג. תשובת בעל נווה שלום נדמה לי, או גם של הנזיר נדמה לי, שיש הבחנה בין ידיעת הדברים לבין השגת הדברים. לפעמים אתה יכול לדעת רשימה של דברים, מה יש בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. תקרא במטאפיזיקה של אריסטו, הכל כתוב. אבל אם אתה רוצה להיפגש עם הרעיונות האלה, זה צריך לבוא בדרכי הרמיזה. אינטואיטיבית, מה שנקרא. ברור. כן. מה?
מה הגריעות?
הגריעות?
למה הרמב״ם לא רוצה בשום פנים להגיד את הקדוש ברוך הוא? ונגיד כבוד השם, זה משהו שהוא, גם אם זה גוף, אני משער שלא קולטים את זה בחושים.
אתה שואל, מה מפריע לרמב״ם שיהיה הקדוש ברוך הוא גוף? תשובה. הרמב״ם כתב את זה בעצמו, בהלכות יסודי התורה, שהבעיה בגוף זה הגבול. הגוף בטבעו מוגבל, יש לו גבולות, יש גבולות למציאותו, לכוחו, לקיומו.
עד שההגבלה היא לא בהכרח באה מצד, עד שאנחנו לא בהכרח קולטים את ההגבלה שלנו.
לכל דבר שהוא גוף יש גבול, יש גבול, גם גבול לכוחו. לכן הרמב״ם אומר יותר מזה, מאחר ואנחנו רואים שיש אחד הנבראים שיש לו כוח בלתי מוגבל, שזה הרקיע הראשון, מזה אנחנו יודעים שיש לו מניע אינסופי בלתי גשמי. נכון? ככה הוא מוכיח מציאות השם. אז אני עכשיו אומר לך, כפי שהוא כותב גם בלכות יסודי התורה וגם במאמר שני, איך הוא יודע שיש אלוהים, הרמב״ם? הוא אומר, פשוט רואים שהגלגל מסתובב ללא גבול, ועלו הגלגל הוא בעצמו מוגבל. אז איך יכול להיות שמוגבל מסתובב באופן בלתי מוגבל? סימן שיש לו מניע מחוץ לו בלתי מוגבל, ולכן אינו גוף. בגלל שיש לו גבול לכיפו, למשל הגלגל הסובב הוא לא אינסופי, נכון? מה? כן, מאחר הוא לא אינסופי, לכן הוא סופי. שאלת מאיפה הוא יודע? מה? איך יודעים ש? שהוא לא אינסופי, כי אם הוא היה אינסופי הוא לא היה מסתובב למשל. זה כפי שהוא מוכיח על פי הקדמות של אריסטו בתחילת מאמר שני. לפי הבנתו את ההקדמות של אריסטו הוא מה שמתחייב מהן. אגב, יש פירוש מעניין שזה מוסלמי אחד שכתב פירוש על ה-26 הקדמות של הרמב״ם על פי אריסטו במאמר שני. זה קראו לו אל תבריזי. שם יפה, נכון? כן, הוא היה מתבריז שבפרס. כן, ואמרו לו, אל תבריזי. טוב, איפה היינו? תפריזי. לא להפריז. כן? גם זה, אל תפריזי. כן. אתם מנפריזים. טוב, אוקיי, רבותיי, אני מציע שאנחנו נעזוב את האנתרופולוגיה היהודית ונמשיך. מה? לא הבנתי את השאלה שלך, אדוני. מה שאלתך? אמרנו שהאלוה לפי... רק שנייה, עצור, עצור, שנייה. אתה ניתן לך להמשיך את השאלה. אני רק מתחיל, אתה אמרת אין לו גוף. נכון, היהדות סבורה של האלוהים אין גוף. אוקיי, הלאה. ולא דמות הגוף, כן? איפה זה כתוב? ביגדל, כן? ביגדל אלוהים חי. מי כתב את יגדל? לא הרמב״ם. בסדר, אז אנחנו פטורים מזה. אנחנו לא דנים בזה, מה זה דמות הגוף. אכפת לנו מה זה דמות הגוף. טוב, כן, יודעים היום מי כתב, זה חכם אחד מדרום איטליה, שכחתי את שמו. טוב, הרבה זמן לא ידעו מי כתב אותו. אז איפה היינו? והבדלי הקריבה והריחוק, אני בעמודה הסמלית, נכון? בשורה העליונה. והבדלי הקריבה והריחוק מבחינה זו, הבדלים גדולים מאוד. כלומר, קרבת אלוהים או ריחוק מאלוהים, במובן השכלי, יש הבדלים רבים. והבאר באחד מפרקי מאמר זה, האח הוא ההבדל בהשגה. למה הוא מתכוון? לפרק נונטד ופרק סמך. אז יש לנו תקווה להגיע. אולי עוד היום? נספיק לקרוא את הכל? לא, לא נראה לי, אבל אולי. האח הוא ההבדל בהשגה. אבל, אומרו, גע בהרים ויעשנו. מה זה? כן, גע בהרים ויעשנו. רוצה בו, הגע פקודתך עליהם, על דרך המשל. כמו שאמר, וגע אל עצמו. כלומר, תן את מכתך בו. מי אמר וגע אל עצמו? מי אמר? אשתו ליוב אמרה גע אל עצמו? ממש לא. אתה סולח לי שזה לא זה?
כן.
לא, כמעט, אתה בדרך כבר.
השם אומר.
אתה אומר שהשם אומר? לא. לא, אבל אתם לא רחוקים. השטן אומר לשם. השטן אומר לשם, כן? גע אל עצמו ואל בשרו. אז וכי השטן התכוון שיהיה מגע פיזי בין השם לבין יוב? לא, הכוונה שתשלח לו מחלה. זה כן, גע אל עצמו. כן. כלומר, תן את מכתך בו, וכך הנגיעה וכל מה שהותה ממנה, הבינו בכל מקום לפי עניינו, שפעמים עניינה מגע גוף בגוף, ופעמים מגעת ידיעה והשגת דבר מסוים, וכאילו המשיג את הדבר שלא היה ידוע לו לפני כן, כבר קרב לי הדבר שהיה רחוק ממנו והבן זה. יש פה מספר שאלות. לרב שלום, שבוע טוב וחודש טוב. האם הרב יכול להרחיב על כוחו הבלתי מוגבל של הרקיע הראשון, במה בדיוק מדובר, ואיך הרמב״ם מוכיח? לא יכול לקרוא את המשך השאלה. טוב, נוותר על השאלה. כיוון שבאינטרנט הם לא רוצים שאני אקרא את השורה האחרונה של השאלה. הלו, אתם שמה ב... רק שנייה. אני פונה בזאת אל עובדי האינטרנט שעשו טובה ויעלו קצת את השאלה של אברהם עידו כדי שאני אוכל לקרוא את השורה האחרונה שלו. אני רואה שהדבר לא נעשה. אנחנו נעשה ניסיון אחרון. הלו, שם אתה, באתר של המכון, בערוץ מאיר, בבקשה תתעורר, ותן בבקשה לשאלה של אברהם עידו להופיע על המסך. לא, היא לא מופיעה. סוף סוף הוא התעורר. תודה. לרב שלום, שבוע טוב וחודש טוב. האם הרב יכול להרחיב על כוחו הבלתי מוגבל של הרקיע הראשון? במה בדיוק מדובר, ואיך הרמב״ם מוכיח את קיומו? תודה רבה. תשובה היא, אני לא יכול, כיוון שזה לא הנושא. אבל אולי בכל זאת, כיוון שעשיתי את המוות לאנשי הערוץ, אז ניתן זה משהו. לפי הרמב״ם, בעקבות האסטרונומיה העתיקה, הסבירו שהעולם עשוי כמו קליפות של בובה רוסית כזאת, כמו שעשויה כדורים, ובאמצע כל הכדור הזה נמצא כדור הארץ, כזה פיצי, מסביב לו היסודות, מים, רוח ואש, ולמעלה מזה משקרה גלגלים, שזה גם כן איזה מין קליפות שקופות כאלה, שבדופן שלהם קובעים כוכבי הלכת. עד כאן ברור? עכשיו, כל זה מסתובב. זה מסתובב על ידי מה שנקרא הכדור הראשון, או הגלגל המקיף, כפי שהם קראו לזה אז, שמסתובב כל הזמן, ובגלל התנועה שלו הכל זז. בסדר? על זה נאמר, או איך שגלגל מסתובב, סתובב, סתובב, לא. עכשיו, הגלגל הזה, אנחנו רואים שהוא מניע כל הזמן את העולם. יש לו כביכול כוח אינסופי להניע את הכל. יש את השאלה, הרי הגלגל הזה יש לו גבול. נכון, הוא ענק, זה הנברא הגדול ביותר שיש. אבל בסופו של דבר, עם כל ענקיותו, הוא מוגבל. הוא מוגבל, והוא מסתובב בכוח בלתי מוגבל, הוא כל הזמן מסתובב. איך זה יכול להיות? מכאן שיש לו מניע בלתי גשמי, בלתי מוגבל, שמניע אותו, ומכאן שיש אלוהים. ככה אומר הרמב״ם במאמר שני. עכשיו זה ברור לך? טוב. איזו קרבה רוחנית אדם מקבל בהקרבת קורבן לדעת הרמב״ם? אם הקרבת קורבן היא למען מלחמה בעבודה זרה. נו, זה בעצמו התשובה. אם הקרבת הקורבן היא באה לדחות עבודה זרה, אז בזה שאדם מסלק מעל עצמו דעות בלתי נכונות, אז הוא קונה גם דעות נכונות. וזה עצמו, הוא מרומם אותו. אני לא מבין את הבעיה, עד רבה. זה קרבה רוחנית עצומה. הרב אמר לפני מספר שיעורים שכלל הוא שהרמב״ם תמיד צודק. וכן גם הרב קוק תמיד צודק. האם הרב יכול להסביר מאמר זה? כן, קודם כל, האמירות האלה נאמרות על מנת לחנך את הציבור. שאנשים ידעו, הרב קוק צודק באמת. עכשיו, למה אני אומר שהרב קוק צודק? זה חשוב, בגלל שיש, הוא מהווה את אחד היסודות היותר מעמיקים של אמונת היהדות בדורותינו. ולכן חשוב לדעת, קודם כל, איפה עמוד ואיפה לא עמוד. הרב קוק הוא עמוד. עכשיו, זה לא אומר שבפרט זה או אחר אנחנו לא נבדוק, ואז נוכל להחליט פה היה חסר לרב קוק איזושהי ידיעה. אבל צריך להבין שכשלומדים תורה, יש מי שמלמד אותנו תורה, ושדרכו אנחנו עוברים את האמת. אותו דבר לגבי הרמב״ם, הרמב״ם יש לו נטייה להיות תמיד צודק, למרות שלפעמים היסודות המדעיים שעליהם הוא בנה את הדברים שלו, הם יסודות שהתבררו אחר כך כרעועים. אבל הגישה הכללית שאנחנו מקבלים מהרמב״ם הוא הגדול באומה, מה שנקרא הנשר הגדול, ולכן עד שמחליטים שהרמב״ם לא צודק, צריך לשתות הרבה מרק. כן. אם אדם מה? כן. כן. כלומר, סילוק השקר זה גם בעצמו חלק מן האמת, אני לא מבין. למשל, חשבתי, למשל, שהמפה הזאת היא כחולה. לא, סליחה, שהמפה הזאת היא ירוקה. עכשיו אומרים לי, לא, היא לא ירוקה. אני עוד לא יודע שהיא כחולה, אבל אני יודע שהיא לא ירוקה. התקרבתי אל האמת. ברור? כפי שגם מעבר הרמב״ם בנונטט סמך. טוב, בואו נמשיך. מה? אתה הסתפקת בעצמך בזה לפני כן בשאלתך, האם כבוד השם זה שהנביאים רואים, האם זה נתפס בחושים או לא. זה הרמב״ם בעצמו ידון בזה בהמשך, כשהוא יסביר את המילה כבוד וכל הדברים האלה. בסדר, מגיע לזה. כן. אם נגיד את המילה גוף בהשאלה, אז כן. זה כמו שלמשל כתוב, אין בן דוד בת שתכלנה כל נשמות שבגוף. אומר רש"י, מקום יש ברקיע וגוף שמו. ברור ששם לא מדובר במציאות גשמית. אז המילה גוף, זה גם יכול להיות בהשאלה. אצל הרמב״ם שלילת הגוף מהקדוש ברוך הוא זה כולל גם דמות הגוף, דהיינו כל הגדרה שהיא, למעלה מכל הגדרה. Okay. אבל זה, אל תאמין לי, נקרא את המורה נבוכים ונראה אם אני צדקתי. בסדר? פרק י"ט. לא, לא, זה כבר קראתי את כל השאלות האלה. טוב. פרק י"ט. מלא. שורש מלא. שם זה משותף. משתמשים בו בעלי הלשון לגוף הנתון בגוף אחר וממלאהו. למשל, ותמלא כדה. אז במים מילאה את הכד? במים. אז המים מילאו את הכד. מלוא העומר לאחד. העומר זה מידה. ממלאים את המידה בעומר. במן במקרה הזה. וזה הרבה. ומשתמשים בו לעניין תום זמן מסוים מוגדר בשלמתו. וימלאו ימיה ללדת. כן, מדובר ברבקה שעברו 9 חודשים, אז וימלאו ימיה. וימלאו לו 40 יום. על מי זה נאמר? על... אני חושב לו, זה על יעקב אבינו, שהוא נפטר. כן? כי כן ימלאו ימי החנותים. הוא משמש בעניין השלמות בדבר נעלה והתכליתיות בו. הוא מלא ברכת השם. כן, על נפתלי. נפתלי סבע הרצון, הוא מלא ברכת השם. ים ודרום ירעשה. מילא אותם חוכמת לב. וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת. אם כן, המילה מלא, יש לה שלוש משמעויות. אחת במקום, אחת בזמן, והשלישית בנפש. מן העניין הזה נאמר, מלוא כל הארץ כבודו. עניינו, כל הארץ מעידה על שלמותו, כלומר, מורה עליו. איך הארץ מורה על שלמותו? איך? איך זה מורה? אז אני אגיד לכם איך זה מורה לפי הרמב״ם. שמתוך ההתבוננות בארץ, מגיעים אל שורשי התנועה שבארץ, ומגלים אותם בגלגלים. ומתוך התנועה של הגלגלים, מגיעים אל שורשי התנועה, ואז מגיעים אל הקפת הגלגל הראשון, ומתוך כך למציאות השם. כן? מה? פשוט, אני מסתכל בתפוחים שנופלים. תפוח זה דוגמה, כן? זה יכול להיות אגס, באותה מידה. אבל אני רואה את תפוח שנופל, ואני אומר, וואו, מעניין, מפה התנועה מתחילה. ואז במקום להיות כמו ניוטון, להסיק מזה שיש הגרביטציה העולמית, אני אומר, וואו, משהו מזיז את כל זה, אני מגיע לרקיע הראשון. מתוך הרקיע הראשון, אני מגיע לרקיע השני, שלישי, וכולי, עד שמגיע לגלגל המקיף. ואז אני מתוך כך שם לב שהכל זז מכוח הגלגל המקיף. אני שואל את עצמי, רגע, אבל איך הוא יכול להקיף ולנוע בכוח אינסופי, הרי הוא בעצמו מוגבל, ומזה אני מגיע למציאות השם, נכון? יוצא שמלוא כל הארץ כבודו, שזה על ידי כל הארץ מתגלה שמתגלה מציאות השם. הבנת? הוכחה מדעית, כמובן. אצל הרמב״ם הוכחה מדעית זה לא רק שזה לא מילה גסה, זה מה שצריך. כן, עניינו כל הארץ מידע על שלימותו, כלומר מורה עליו. וכן אומרו, וכבוד השם מלא את המשכן. מה זאת אומרת מלא את המשכן? מתוך המשכן מגיעים להשגה, לידיעת השם. מי שנכנס למקדש היה מגיע להשגות גבוהות, ולכן אפשר לומר שכבוד השם מלא את המשכן. וכל לשון מליאה שתמצאנה מיוחסת לשם היא מן העניין הזה. לא שיש שם גוף ממלא מקום, אלא אם כן תרצה לעשות, עוד פעם, האופציה הזאת קיימת. כבוד השם, האור הנברא הנקרא כבוד בכל מקום, והוא אשר מילא את המשכן, אין הזק בכך. זאת לא הפעם הראשונה שהרמב"ם משתמש בביטויים האלה, אין נזק בכך. כל פעם שהוא מדבר על הכבוד בתור אור נברא הנגלה אל הנביאים, הרמב"ם נותן לגיטימיות לפרשנות הזאת, אבל הוא רואה בה משהו שמסית מן העיקר. כי על ידי שאתה תתבונן בכבוד, אתה תשכח לדעת את השם. לכן הרמב״ם מעדיף פרשנויות של הפסוקים האלה, מהפסוקים המגשימים, שהן שכליות ומפגישות את האדם בשכלו עם האלוהות. לא. פרק כף. רם. הוא שם משותף לעניין רום המקום ולעניין רום המעלה, כלומר רוממות והכבוד והעוז. אם כן, יש לנו במילה רום שתי משמעויות, נכון? משמעות פיזית ומשמעות רוחנית. אמר ותרום הטבע מעל הארץ, זה מן העניין הראשון. כן, שומר שהייתה התרוממות פיזית של הטבע של נוח. ואמר, הרימותי בחור מעם, יען אשר הרימותיך מן העפר, יען אשר הרימותיך מתוך העם, מן העניין השני. וכל לשון הרמה שנאמרה בשם הוא מן העניין הזה השני, רומה על השמיים אלוהים, אז לא שאלוהים נמצא בארץ ומבקשים ממנו שיקח מעלית ויעלה אל הרקיע, כי הרי זה לא מתאים לו, אלא הכוונה שתתברר רוממותו, שיתברר מעלתו. הרימותי ידי אל השם אל העליון. כן? אז זה לשון שבועה. נכון? הרמת יד זה דרך שבועה. זה שייך לפה, בוודאי. שם המשמעות היא גבולית, בין החומרי לרוחני. כי זאת פעולה חומרית, הרמת היד. אבל היא בעלת משמעות. היא לא סתם כמו תנועת התעמלות, שאומרים לאדם, תרים את היד, תרים את היד, רק רגע, עוד צד, לא, זה לא זה. אלא יש משמעות רוחנית שאדם נשבע בזה. בעיקרו להגדרה הראשונה, כן. וכן, נסו, או וניסה, כן, רם וניסה, כה אמר רם וניסה. אין, יש פה שאלות. במחילה, לא קיבלתי תשובה, במחילה, לא נעניתי, האם הוכחת הרמב״ם לקיום האל מאינסופיותו של הרקיע הראשון, תקפות גם לימינו לאור נתוני אסטרונומיה המודרנית, ואם כן, איך מתרגמים את זה להוכחה אמונית? אני לא מבין למה לא קיבלת תשובה לשאלתך. אדרבה, זה שאתה שואל שאלה חדשה, זאת ההוכחה שכן קיבלת תשובה לשאלתך הראשונה. ברור? השאלה הייתה איך הרמב״ם הוכיח מציאות השם. ואני אמרתי איך הוא מוכיח מציאות השם. על ידי התנועה האינסופית של הגלגל, לא על ידי אינסופיות הגלגל. כי לדעת הרמב״ם הגלגל דווקא הוא לא אינסופי, אלא הוא סופי, אבל יש לו תנועה אינסופית. לכן כוחו הוא צריך לבוא מבחוץ, מגורם שהוא לא גשמי. זאת ההוכחה. עכשיו, האם לאור האסטרונומיה המודרנית הדבר הזה עובד? הכל הבל וריק שטויות, ואין באיזה ממש כלל וכלל. אפשר לזרוק את זה להשפעה של הדעות. אבל השאלה היא, האם אפשר לקחת את חוק האינרציה על התנועה הבלתי פוסקת במציאות, בתור ראייה למציאות השם? אז על זה יש מקום לדיון באמת. ניוטון חשב שיש מזה כן ראייה, והיום פילוסופים בני עמנו חושבים שאין מזה ראייה. שבוע טוב, כבוד הרב. אגב, על זה הכתב הרב קוק בקובץ ב' שהוא גם מרפי לתואר. הוא אומר, אם יתפאר המדע החדש שישתחרר מן התיאולוגיה, בקובץ ב', אני חושב פסקה למד ב', נדמה לי. כן, אפשר לבדוק את זה. הנה, יש פה 8 קבצים, קובץ ב'. לא, זה לא פה. נעשה איזה סיבוב מהיר. טוב, אני לא מוצא את זה, אבל אני אגיד לכם לפי זיכרוני בעל פה, אם יתפאר המדע החדש שישתחרר מן התיאולוגיה, ידע נאמנה שהתיאולוגיה אף היא השתחררה מן המדע. זה פחות או יותר מה ש... תיאולוגיה, מדע האלוהות. האם יש דבר כזה ביהדות? זו שאלה באמת בפני עצמה. לפעמים משתמשים בביטוי הזה אצלנו, אבל לא במובן שמקובל אצל הנוצרים, למשל, לדברים האלה. שהנוצרים חושבים שהם יכולים לדון בעצמות האלוהות ולהפוך את הפילוסופיה ליסוד של אמונה. ואנחנו לא חושבים ככה. טוב, על כל פנים, אני כעת לא מוצא את המשפט הנפלא הזה ברב. מה אני אעשה? עושים זה הזה, נכון? יוותר. מה, להסביר? אני אמרתי, מה הבעיה? אם יתפאר המדע החדש, שישתחרר מן התיאולוגיה. עד כאן מובן? ידע נאמנה שהתיאולוגיה השתחררה מן המדע. כלומר, אנחנו היום לא לחוצים לקשור דעות בענייני אלוהות לתיאוריה מדעית נתונה. כלומר, אתה אומר, האמת המדעית היא כך או היא כך, לא נורא, אין לזה השלכות לגבי יסודות האמונה. בעוד שפעם חשבו שכן. שבוע טוב, כבוד הרב. אני לא מבין, למה לא מדליקים את המזגן? שבוע טוב, כבוד הרב. אני לא מבין מה הבעיה. הרב קוק, רב המהפכה התעשייתית ותקופת ההשכלה, מנוף לגאולה הקרבה ולתורה נעלה יותר. זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר, שיורד ידע לעולם, לעולם הגלגלים, שיורד ידע לעולם. הגלגלים הם סמנטיקה ולא מהות. בוודאי שזה מהות. לא הדלקת את זה. הוא דולק? איזה שטויות. אז לחץ על הכפתור השמאלי? נלחץ? טוב, לא יודע, הוא כנראה התעייף. כנראה שאין לו גלגל שמניע אותו באופן אינסופי. כן, אז זה בדיוק... לא, ודאי שזה משמעותי. עבור הרמב״ם, הגלגלים הם מציאות חומרית, ממשית, מדידה, שעל פיה אתה יכול להסיק מסקנות אובייקטיביות. אי אפשר לקחת... פרשנות קנטיאנית ולהפוך את זה לעיקר ברמב״ם. האם השמות, כל הזמן זה נכבד, האם השמות המשותפים זה הפשוטו כמשמעו, ופשוטו לא כמשמעו, ופשוטו כמדרשו בדברי רש"י? לא, זה סוג אחר לגמרי של תפיסה. אבל כבוד הרב, ההקרבה עצמה הופכת להיות דבר טכני, ולא מביאה לדעת השם, אלא לציות לפקודתו. הרי ההקרבה לא מביא לאיזו השגה, אלא לביות יצרים. לא ביות מבין. הקרבת הקורבן, לפי הרמב״ם, היא מסלקת מן האדם את העבודה זרה משתי סיבות. או בגלל ידיעת הרקע ההיסטורי, שזה באמת אם האדם לא למד, אז הוא לא מבין שיש בזה דחיית עבודה זרה, אבל גם בלי זה יש שהאדם מתרגל לזה שהוא מקריב לשם. וכיוון שהוא מקריב לשם, הוא מבין ממילא שהוא לא מקריב לאלילים. בזה שהוא לא מקריב לאלילים, נוצרת אצלו דעת יותר גדולה מאשר עובדי עבודה זרה. וזה כשלעצמו מעלה בשכל. כן? זוהי דעת הרמב״ם. טוב, איפה היינו? מה קורה כל הזמן עם המסך הזה שנכבה כל הזמן? טוב, בסדר, אבל עניתי על השאלות. עכשיו, איפה היינו? אז היינו בבחן ניסה. יהיה בעניין רום המקום ובעניין רום המעלה ויתרון החשיבות. כן, אותו הדבר. פירוש ראשון, ויסעו את שברם על חמוריהם, מן העניין הראשון, הם לקחו את התבועה, הכניסו אותה לסקים ושמו את הסקים על החמורים. זה, ויסעו את שברם על חמוריהם. וחמור רבים, בעניין המסע והסבילה, מפני שהרימו מן המקום. ומן העניין השני, שזה רוממות המעלה, ותנסה מלכותו. מה זה ותנסה מלכותו? ודאי שהמלכות היא נחפץ. וינטלם וינסיהם. מה זה? זה גם כן שהקדוש ברוך הוא עזר לעם ישראל בגלותם. וינטלם וינסיהם כל ימי העולם. ומדוע תתנסהו? איפה זה? פרשת קורח, נכון? וכל שם גם כן משה ואהרון לא עמדו על מקום גבוה בדווקא, אלא הם היו, הם הרימו את עצמם מבחינת המעלה, שהם תפסו את השלטון, זה הכוונה. למרות שאפשר אולי כן לומר, ואם מדוע תתנסאו, אם נפרש כמו הפירוש שלי, שהמעשה הזה היה בזמן שישראל היו נזופים בין שבירת הלוחות ללוחות השניים, אני, יש לי שיעור שלם על זה, מתי התרחש מעשה קורח, ואני טוען שזה קרה ב-40 יום שבין שבירת הלוחות לבין עליית משה להר. ואז משה היה באוהל, שהוא קרא לו אוהל מועד, שהוא שם אותו מחוץ למחנה, קרוב להר סיני. אז יש להניח שהמקום היה קצת יותר גבוה מן המחנה, כי הוא היה בדרך אל ההר. ולכן בטענה, מדוע תתנסו, יש גם טענה טופוגרפית. אולי. כן? אבל הרמב״ם לא מחויב דווקא לפרש ככה. על כל פנים ברור שעיקר תתנסו, הכוונה שאתם תופסים את השלטון. וכל לשון נשיאה שנאמרה ביחס לשם יתעלה, הוא מן העניין הזה האחרון. הנשא שופט הארץ, כלומר שיתגלה שלטונך. כה אמר רם ונישא, שוכן עד וקדוש שמו, נכון? רוממות וגדולה, ועוז, לא רום מקום. ושמה יקשה לך אומרי, רוממות מעלה וגדולה ועוז, ותאמר איך אתה עושה עניינים רבים מעניין אחד? תאמר, רוממות גדולה. רומוצה מעלה וגדולה ועוז. אז אמרת שלוש מילים, אה? אתה הרמב״ם. אז גם אתה מדבר על כמה עניינים. יתבהר לך כי השם יתעלה אצל בעלי ההכרה השלמים, לא יתואר בתארים רבים. ושכל התארים האלה המרובים אמורים על הגדולה והעוז והיכולת והשלמות והטוב וזולתן, כולם חוזרים לעניין אחד, ואותו העניין הוא עצמותו, לא מאומה מחוץ לעצמותו. כלומר, הרמב״ם סובר שהתארים הם האלוהות, והאלוהות היא התארים, הוא תאריו ותאריו הוא, לפי זה הכל אחד, אלא רק בדרך הלשון אנחנו מרבים בתארים, מצד האמת אין אפילו תואר אחד מחוץ לו. וכל הכוונה בפרק זה היא כי רם וניסה אין עניינם ומובנם רום מקום אלא רוממות מעלה. כן, אבל לא שאני מייחס ריבוי שם. הוא תאריו ותאריו הוא. הקדוש ברוך הוא בעצמו התארים שלו. כלומר, בעוד שאצל האדם, ואני אסביר לך, אצל האדם למשל אתה אומר יוסי והשכל של יוסי. זה שני דברים שונים. כן, כי לפעמים יוסי לא מפעיל את שכלו. ישן למשל. עדיין יוסי הוא יוסי. זאת אומרת שהוא תאריו וכוחותיו הם שני דברים. לעומת זה אצל הבורא יתברך, הוא בעצמו תאריו. זאת אומרת, כשאתה אומר, הדעת של הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא עצמו. מובן? אין משהו שהוא מחוץ לו. בדיוק. וכל התארים שנאמרים על האלוהות. באדיבות גוגל וויקי טקסט. אם יתפאר המדע שמונה קבצים בית קוף א'. וואו, כל הכבוד. שמה? כן, כל הכבוד. שר כוח. לאלף. אז הוא אמר בית קוף א', כן, כן, כן. הנה זה כתוב כאן. אם יתפאר המדע החדש שהשתחרר מהתיאולוגיה, צריך הוא לדעת שלעומת זה נשתחררה התיאולוגיה מהמדע, שעשרה בכבלים אנושיים. אמנם ודאי שם חדש ייקרא לעניין העליון, לא שם אשר אנשים יצרו, כי אם שם חדש אשר פי השם יכוון. התיאולוגיה המשוחררת מכבלי המדע היא הנבואה, סגולתם של ישראל שתגלה עלינו במהרה. יפה מאוד. טוב, בשביל זה כדאי לברור את הוויקי טקסט כנראה. עכשיו שגילינו תכלית בריאת הוויקי טקסט, אולי הוא יעלה מן העולם. לא, יכול להיות שיש לו עוד תפקידים. טוב. מה? כן, אז הוא מסביר שזה חיובי בכאילו חיובי. זה באמת לא חיובי, אלא זה מסתיר, זה קליפה למושג שלילי. מושג שולל. בוודאי, בפרקים מונטט וסמך הוא הולך להיכנס בנו חבל על הזמן. לבנושא הזה של התארים, סוגי התארים. בינתיים הוא רק מכין את השטח, מה שנקרא חימום הקנה. אבל באמת בהמשך הדברים יתבררו יותר לעומקם. בעזרת השם יתברך, אמן סלע.